אנחנו ממשיכים. בהלכות עבודה זרה של הרמב״ם. ואנחנו בפרק, מה? שמיני? תשיעי כבר? נכון. פרק תשיעי. שלושה ימים לפני חגם של גויים, אסור לקח מהם ולמכור להם דבר המתקיים, ללוות מהם ולהלוותם, לפרע מהם ולפרוע להם מלווה משטר או על המשכון. דבר שלא מתקלה. למשל, אם אתה קונה מהם, אני יודע, או מוכר להם דבר המתקלה, למשל בננות, אז זה מותר.
מותר.
כי זה לא דבר המתקיים. אבל תפוחי אדמה, אסור.
אבל גם זה מתקלה.
פחות. בתוך השלושה ימים זה אחרת. כלומר, אז מה שאומר, שלושה ימים אסור לקח מהם, כלומר כל המסע ומתן, אסור לעשות אותו שלושה ימים לפני החג שלהם. למה? כי זה משמח אותם. אדם קונה משהו חדש, משמח.
להיפרע מהם משמח אותם?
זו. אז להיפרע מהם זה גם משמח אותם. אומרת הגמרא, אף על פי שעצב מיד, שמח הוא לאחר זמן. כי אדם שפרע את חובותיו מרגיש טוב מזה. אז בזמן הפיראון עצמו רע לו, הוא אומר, הייתי מעדיף לו לפרוע, ולאחר הפיראון הוא מרגיש טוב. ואז יוצא שאתה משמח אותו על עבודה זרה, זה שותפות בעבודה זרה. זה במילה בעברית.
מה המשמעות אבל?
שאתה גובה מה שחייבים לך.
כסף כאילו?
כסף, למשל. כן, או כל דבר אחר. כן. ומותר למכור להם דבר שאינו מתקיים, כגון ירקות ותאפשיל עד יום חגם. כלומר, ביום החג עצמו גם דבר המתקלה אסור. באמת דברים אמורים, בארץ ישראל, אבל בשאר הארצות אינו אסור אלא יום חגם בלבד. עכשיו יש פה, מה?
אני לא הבנתי, אנחנו לא רוצים שהם יגיעו שמחים מדי ל...
אתה שותף לעבודה, כאילו שאתה עשית משהו שגרם לו לשמוח, ואז הוא הולך להודות לעבודה שלו.
אז זה שיש לו עכשיו...
כן, אז הוא הולך להגיד תודה לישו. אז זה בעיה, נכון? אתה גרמת לבן אדם לעשות דבר אסור, עבודה זרה.
עכשיו הבנתי איך זה שאני מוכר לו באמת נגיד כמה ירקות משפיע על...
לא, ירקות לא דווקא. הוא אומר ירקות זה בסדר. אבל דבר המתקיים, למשל אתה קונה, אתה מוכר לו...
סליחה, הפוך, כן, נגיד תפוח אדמה.
לא, תפוח אדמה נגיד, בסדר, יודע מה, גם זה אפשר להגיד. אבל אתה מוכר לו וזה.
וזה?
הוא לא יודע מה זה וזה. אגרטל. אגרטל גדול, נקרא וזה. אגרטל! אני ממליץ לכל באי השיעורים לעשות מעבר ככה ויש ככה מהיר על המילון. כן. זה אני מדבר בעברית כאן, לא בשפה אחרת. אז קונה לו וזה, אז הוא מבסוט מזה, הוא יקשט את ביתו, הוא יעשה עם זה חג, יודע לאלוה שלו, לעבודה שלו, על הדבר שהוא זכה לקנות. עכשיו, הדברים האלה יש להם חומרה יתרה בארץ ישראל. מדוע? משום שבארץ ישראל יש לנו מצווה של עקירת עבודה זרה. המצווה הזאת אינה קיימת בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, עבודה זרה יכולה להישאר במקומה. אסור לעבוד עבודה זרה, ואני לא מצווה לעקור אותה. ולכן יש כולה יותר, אבל בארץ ישראל יום חגם אסור. עכשיו, הדבר הזה יש לו משמעות חמורה. כי יוצא לפי הרמב״ם שיהיה אסור לקיים כל מסחר שהוא עם הנוצרים בארץ ישראל. למה? כי יש להם כל שבוע יום אחד של עבודה זרה. יום ראשון. שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, כל השבוע מלא. נכון? מי אמר שמתירים? לפי הרמב״ם זה אסור. בארץ. בארץ ישראל יהיה אסור. כן, לפי זה יהיה אסור.
איפה רשום שלושה ימים אחרי? כאילו, מה
פתאום? זה גזירה שאי אפשר לעמוד בה.
אתה צודק, גם אחרי. לא, אבל יש גם של אחרי. רגע, 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 רגע. בגמרא כתוב שלושה לפני, יכול להיות שהוא פוסק כמאן דאמר שרק לפני. בסדר, טוב. אבל בכל מקרה, אתה צודק, בעלי התוספות שחיו בין הנוצרים, הם באמת מתירים, הם אומרים כי זה לא ממש עבודה זרה אסורה להם, כיוון שהם רק משתפים. מה זה לשתף? זה לעבוד למישהו בנוסף לקדוש ברוך הוא. כן, זה מה שהם עושים עם ישו, אז התוספות יש להם נטייה להקל בדבר הזה. אבל מה?
לכל הדעות, אם נגיד, נגיד אני חי בהודו, אז אפילו שם זה רק ביום חגה ממש.
נכון.
אז אותו יום אסור לי לצאת לשוק ולמכור...
למכור? לא, אתה לא יכול למכור. עבר ונסע ונתן עמהם, באותם השלושה ימים. הוא לא שמע לנו, הלך ועשה מסחר. הרי זה מותר בענה. והנושא ונותן ביום חגם עמהם, הרי זה אסור בענה. כלומר, גם מה שהרווחת, אסור לך ליהנות מזה. כן? כלומר, הגזרה היא גזרה חמורה. ואסור לשלוח דורון לעובד כוכבים ביום עדו. כלומר, זה יהיה חג המולד, אתה אומר לו, הנה הבאתי לך מתנה לכבוד חג המולד. אסור. אלא אם כן, נודע לו שאינו מודה בעבודה זרה ואינו עובדה. כלומר, אם אתה יודע, הגוי הזה לא מאמין בכל הדברים האלה, לא הולך לכנסייה, לא עושה שום דבר, מותר לך לשלוח לו דורון.
אפילו, אפילו אם זה לכבוד החג או רק אם זה במקרה? אפילו אני אומר לו, זה לכבוד הקריסמס?
אבל, אז השאלה היא ככה, אבל הוא עצמו לא מאמין בזה. כן, אז איך הוא... הוא סתם עושה את זה מסיבות תרבותיות. אז יהיה מותר.
לא, שאלתי רק אם הדורון...
הבנתי.
ממש לכבוד החג.
כן, השאלה מה זה לכבוד החג. אז האם זה לכבוד העבודה זרה, אז אסור. אבל אם הוא סתם מבסוט, הוא עושה סעודה ביום הזה, וישהו בדיוק בחופש. כן. או שהוא לא רוצה להיראות משונה מהאחרים, אז הוא עושה גם כן סעודה. סעודת סוף שנה, כן? סילבסטר. הסילבסטר... הנוצרים מאמינים, כלומר, הסעודה שהם עושים זה סעודה משמעותית, דתית. אבל יכול להיות שיש אנשים שעושים את זה רק מסיבות תרבותיות, אז אמנם זה לא ראוי, אבל יהיה מותר לשלוח לו דורון.
מה השיבה הדתית?
הסיבה הדתית של הסילבסטר, באופן רשמי זה הברית יצחק שלהם. כלומר, הרי אם ישו נולד ב-24 בדצמבר, אז יום הסילבסטר זה ערב הברית. הברית מילה. כן, שלא. עכשיו יש, אבל אם יש סיבות נוספות, הם מאמינים שהמיסה של חצות אצלם היא מאוד משמעותית, הם עושים, לא יודע בדיוק מה המיסה הזאת עושה, המיסה הזאת עושה להם, מחפרת על עוונותיהם, או כל מיני דברים כאלה. כן. וגם בליל הסילבסטר היו גם פוגרומים לרוב. זה גם חלק מהחגיגה. טוב. וכן, גוי ששלח דורון לישראל ביום חגו, לא יקבלנו ממנו. זוכר שפעם אחת, הייתי בחוץ לארץ, קצת לפני חג המולד, והייתה דיילת, כל פעם, איפה שעברו כל הנושאים, הייתה אומרת לכולם, חג שמח. ראתה אותי, אמרה שנה טובה. טוב. לא יודע איך היא זיהתה. אבל היא כנראה חשבה שאני לא יהיה מרוצה מהחג שמח הזה. טוב. ואם חשש לאיבה, נוטלו בפניו, ואינו נהנה בו, עד שאיבדה לו שזה אנוכי, אינו עובד עבודה זרה, ואינו מודה בה.
מודה זה אומר תודה?
לא, הוא לא מסכים, הוא לא מאמין בה. טוב, כן. היה עידם של אותם עובדי כוכבים ימים הרבה, 3 או 4 או 10, כל אותם הימים כיום אחד הם, וכולם אסורים עם 3 ימים לפניהם. כן, נגיד, חג המולד הוא 8 ימים. אתה מוסיף עוד 3, יוצא לך 11 יום שאסור לעשות מסחר איתם. ד', הנוצרים עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון הוא יום מידם. לפיכך, מה שכתוב כאן אדומים זה הצנזורה. אבל בכתב יד של הרמב״ם הוא כתב הנוצרים. עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון הוא יום מידם, לפיכך אסור לשאת ולתת עם מים בארץ ישראל, יום חמישי ויום שישי שבכל שבת ושבת, הכוונה שבוע ושבוע. ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום, וכן נוהגים עמהם בכל עדיהם. טוב, אז כאן התוספות חולקים על הרמב״ם, חולקים על הרמב״ם, וזה היה צורך, ניתן לומר שהיו גם צרכים כלכליים ממשיים, שאצל היהודים שחיו באירופה בין הנוצרים, מה הם יכלו לעשות? לכן חיפשו גם היתר לדבר.
כן. מה? אז מה, לפי איזה דרכים?
אז בדבר הזה לא הכריעו הפוסקים, זה מאוד מעניין. כן? אבל הרמב״ם סובר בצורה ברורה שהנצרות היא עבודה זרה. האמת היא שעבור ישראל זה עבודה זרה לכל הדעות. כן, הרי שאם לא כן, לא היו האנוסים שלנו מוכנים למסור את נפשם בספרד על הדבר הזה. כן. יש היום טענה מעניינת שאומרת, הרבה פעמים שומעים את זה בשיח הדתי לפעמים, אפילו במאמרים, בפרסומים רציניים, כותבים שהיום הנצרות עברה כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה חילוקי כתות, שכבר אי אפשר לומר שהם עובדי עבודה זרה. עכשיו זה מקומם אותי, האמירות האלה. מסיבה פשוטה, אלה שכותבים את זה בדקו בכלל, מה אומרות כל הכתות האלה? כל הכתות בנצרות, אני מכוון בזה, אורתודוקסים, קתולים, פרוטסטנטים ואבנגליסטים, כל ארבעת הזרמים האלה, שזה 99% מהנוצרים, מאמינים שישו הוא אלוה. בסדר? אז אם זה לא עבודה זרה, אז מה זה כן? במיוחד שהם מתפללים אליו. כן? עושים תקסים מסביב לאלוהותו. אז זה ודאי שזה דרך עבודתו. לכל הדעות. אלא מה? יש חילוקים ביניהם. יש כאלה שאומרים שרק במיסה על היין הוא מופיע שם. יש כאלה שאומרים עם הלחם והיין. ויש כאלה שבכלל לא מאמינים במיסה, אבל מאמינים בשילוש. יש כאלה שלא מאמינים בשילוש, אבל מאמינים באינקרנציה, כלומר בהגשמה. בקיצור, כולם עובדי עבודה זרה הם. אגב, אני חושב שבנוסח של הרמב״ם, בכתב יד, כתוב לכל שינויי כיתותיהם, לא? מה כתוב אצלך? הנוצרים?
לא.
לא? אז זה במקום אחר, בהלכות מאכלות אסורות, אז הוא כותב שכל הנוצרים, לפי כל שינויי כיתותיהם, אולי זה בפירושו למשנה, עובדי עבודה זרה הם.
כן, פירוש המשנה כתוב פה.
אה, כן?
עבודה זרה.
מה כתוב במסכת עבודה זרה, פירוש המשנה?
וכיום נסוע להם כיתות אחרות.
לא כותב.
כיתות כאילו, כן,
כעובדי עבודה זרה. כן, כן. עכשיו, יש בנצרות זרמים מינורים ביותר שהם לא עובדי עבודה זרה. זה למשל הנסטוריאנים. נשארו מהם בעולם בקושי כמה אלפים. וגם הקאט הנקראת עדי הוויה. אז גם הם לא מאמינים בהגשמה. ויש גם זרם הנקרא אוניטריאנים, שבכלל אפילו לא מאמינים בישו, ממש. אז בסדר, אבל זה יחידי יחידים, זה לא משמעותי. כן? אז כך שגם, אלא מה, הפרוטסטנטים למשל, הם ביטלו את הפסלים ואת התמונות. הם אומרים, מה שהפריע, ככה לותר חשב, הוא אומר, למה היהודים לא מתנצרים? כי הם לא אוהבים את זה שבכנסייה יש פסלים ותמונות. נוריד את הפסלים והתמונות, היהודים יבואו. עשה את זה, יהודים לא באו, נהיה אנטישמי. כן? זה הנקודה.
הרב, כתוב פה שגם השולחן ערוך אומר שהנוצרות היום היא לא עבודה זרה.
כן, מה כתוב בשולחן ערוך? תגיד לי.
מה כתוב פה בתור הערה שככה...
מה כתוב בהערה?
כתב השולחן ערוך שיש אומרים שכל דינים...
יש אומרים. יש אומרים, תודה. זהו, בסדר, הבנו, זה התוספות. התוספות מסכת בכורות, דף ב' עמוד ב'. בסדר.
הרב,
כן.
כל ההלכות האלה, האם הן אמורות, לא יודע, נגיד, למנוע מאיתנו, נגיד, לשתף פעולה עם נוצרים, או ארגונים נוצרים, כאילו גם בדברים, נגיד, פרקטיים, נגיד, או...
למשל, תרומות, תרומות.
תרומות, או...
אז בכל מקרה, אז יש לנו כלל, זה כבר בדיני צדקה. יש הלכה שאסור לקבל צדקה מגוי. עכשיו, מה קורה אם הגוי דחף לך את הכסף? מה אתה עושה? אתה מחלק אותו לעניי גויים. כן? לא לעניי ישראל. עכשיו, תשימו לב, בהרבה מאוד מוסדות במדינת ישראל, כולל פה במכון מאיר, יש דפיברילטור, ככה. כל מיני אנשים תרמו דפיברילטור. זה מכשיר שמציל אנשים שיש להם התקף לב. אז אם תסתכלו טוב טוב, מתחת לקופסה הצהובה הזאת, בקטן קטן, כתוב שזה נתרם על ידי ארגון מואב. ארגון מואב הוא ארגון מיסיונרי. כן, אז צריך לדעת שזה קיים, רק הם מאוד מאוד רוצים לתת צדקה ליהודים. זה מאוד חשוב להם, כי זה חלק מאמונתם, שעל ידי זה גם היהודים יודו בישו וכו'. כן, כמובן קבלים כרטיס כניסה אלינו. יש ארגון הנקרא הקרן לידידות, כן? שהשם האמיתי שלה זה הקרן לידידות יהודית נוצרית. שגם כן מביאה הרבה מאוד כסף לחיילי צהל בין היתר וכדומה, ומביאים להם סנדוויצ'ים לשטח. אז חיילים שאלו אותי, מותר לאכול את זה?
ומה הלכה?
שלא, אסור.
מה לגבי הדפיברילטור?
אם מישהו נמצא בסכנת מוות, אז תחיה אותו עם זה.
לא, מלכתחילה התכוונתי שאנחנו מקבלים את זה.
כן, אני לא יודע, אני חושב שאנשים לא מודעים לזה. אני חושב שלא מודעים. לנושא של הדפיברילטור.
גם מה שמגיע מהאבנגליסטים?
אותו דבר, מה שבא מהאבנגליסטים זה בדיוק אותו הדבר.
אז אם נגיד גוי יתרום לרב לברית עולם?
לברית עולם זה משהו אחר. אם גוי שלא מאמין בעבודה זרה, הוא תורם בשביל ארגון שגם פועל למענו, אז בעצם זה שירות שהוא מקבל, זה משהו אחר לגמרי. כן, אבל אם זה אבנגליסטים, למשל היה לנו מקרים שפרוטסטנטים ואבנגליסטים רצו לתרום לנו, לא הסכמנו. אלא מה? יכול להיות מצבים שיהיה מותר בתנאי אחד, שלא יהיה כתוב בשום מקום שהם נתנו. כי הרי כל העניין שלהם זה שזה יהיה כתוב, כדי לקדם את האג'נדות שלהם. אבל אם זה לא כתוב, זה משהו אחר. שהיו מצבים שלפעמים במאה ה-19, במחצית הראשונה של המאה ה-19 בירושלים, המיסיונרים עזרו הרבה מאוד ליהודים. ואפילו רבנים חשובים קיבלו מהם כסף. אבל אז המצב היה, צריך לזכור מה היה שם. היה מצב שאנשים מתו ברעב, כיפשו אותו. לא כאילו רעבים, היו מתים ברעב. מצב של פיקוח נפש, לא הייתה ברירה, אלא לקבל מהם צדקה. טוב, עד היום הזה יש כל מיני ניסיונות על ידי תרומות. למשל, ראיתי בירושלים, יש מקום, הנקרא בית קוקיה. שם יש מוזיאון על שבעת המינים. נקרא תמים, נכון? כניסה בחינם. מעניין למה כניסה בחינם. שאלתי שם, למה כניסה בחינם? או, יש איזה ארגון שתומך בזה ושתורם את זה. בסדר, מעניין. רציתי לראות על שבעת המינים משהו. ובסוף המסרים הנוצריים ברורים לחלוטין. זאת אומרת, יש כל הדרכים האפשריות כדי להכניס את זה. יש גם מקום בירושלים שנקרא פוז, Friends of Zion. Friends of Zion, כלומר ידידי ציון, טוב, שם זה יותר מפורש, כן? שזה כדי להראות את התרומה של הנוצרים לציונות. כן? יש כמה דמויות חשובות שעזרו, אפילו להרצל הם עזרו, ובלפור גם הוא היה נוצרי, ומסיבות נוצריות הוא תמך בשיבת ציון וכו'. ויש שם גם כן מסרים מאוד מאוד סמויים, אבל מנוכחים מאוד, של שכנוע. שכנוע לנצרות. ואני בזמנו כתבתי, כלומר, יצא לי להיות שם, אז ראיתי את כל מה שהולך שם. עליי אי אפשר לעבוד. אז שלחתי למיליארדר שתרם את הדבר הזה, הסברתי לו מה הבעיות בכל המקומות, כל אולם ואולם שיש שם. אמרתי לו שמכיוון שהוא יהודי במקורו, אני יודע, שמעתי שהוא יהודי, אז שיחזור ליהדות במקום לעשות את השטויות האלה. טוב, לא. הייתה לי תקווה. מיליארדר, בכל זאת זה שווה. טוב, אז מה שאומר כאן, שיום ראשון שלהם אסור בכל מקום. עכשיו, זה המקור לדברי הרמב״ם, זה גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה דף ח', או דף ו', אני חושב, דף ו', בסדר. ששם אמר שמואל, בנוצרי יום ראשון אסור, נוצרי יום ראשון אסור. עכשיו, הדבר הזה נמחק בחלק מהמהדורות, אבל הרמב״ם ראה עדיין את הכתב יד המקורי, כלומר יום ראשון, נוצרי ביום ראשון לעולם אסור, אז גם רבנו מנחם המאירי ראה את זה. רבנו מנחם המאירי טוען, לפחות אם נקבל שמה שכתוב במאירי הוא לא מזויף, כי באמת גם על זה יש מה לדבר, אם זה מזויף או לא מזויף, המאירי טוען שמה שהגמרא אוסרת את הנוצרים, זה הנוצרים של פעם, לא הנוצרים של היום. מאיפה הוא יודע את זה? הוא אומר, כי היום הנוצרים הם גדורים בדרכי הדתות, וזה יותר טוב מאשר אתאיסט. אדם שאין לו דת, באמת, זה דבר חמור מאוד, אבל אדם שיש לו דת, והוא מנומס ומסודר, וזה איכשהו, אז אפשר לקבל אותו מערכת יחסים אחרת. עכשיו, הבעיה היא, שאז איך הוא מסביר את המילה נוצרי בהגמרה? הוא אומר, זה עובדי צורת השמש של נבוכד נצר. נצר, נוצרי, בא מנבוכד נצר. עכשיו, השאלה, האם המאירי התכוון למה שהוא כתב או לא? מה?
באמת יש הלכות לגבי סחר עם אנשים שרוצים להעביר אנשים על דתם להיות חילונים לגמרי?
אנשים שרוצים לחלן. לחלן, זה לא הנושא פה, זה נושא אחר, זה נושא אחר, נושא אחר. מסית או דברים כאלה, כן, יש מה לדבר על זה. אנחנו מדברים על דברי המאירי, שהמאירי אמר שנוצרי זה מלשון נבוכדנצר, צורת השמש הידועה. אז יש שאלה באמת, האם המאירי התכוון למה שהוא כתב, כי הרי לא מצאנו בשום מקום פולחן לצורת השמש על ידי נבוכד נצר. לא מצאנו דבר כזה. אבל יכול להיות שהמאירי התכוון למשהו אחר. הרי מי שהפך את הדת הנוצרית לדת הרשמית של האימפריה הרומית, היה הקיסר קונסטנטינוס. עכשיו, למה הוא עשה את זה? לא כל כך בגלל שהוא האמין בנצרות, אלא יותר כי הוא רצה לאחד את הפולחן של הממלכה. אבל דבר שקצת פחות ידוע, זה שלפני שהוא אימץ את הנצרות, הוא אימץ דת אחרת. דת עבודת השמש. השמש הבלתי מנוצחת, סול אינביקטוס. וזאת הייתה הדת של כל האימפריה, כלומר הדת הרשמית של האימפריה. ויום העבודה שלה היה יום ראשון. לכן מכאן באנגלית סנדי. סנדי, היום של השמש. או זונטאג בגרמנית. אז עכשיו הוא עשה את זה כנראה כדי גם לרצות את הנוצרים, כי הוא ידע שהנוצרים עובדים לישו ביום ראשון, אז הוא רצה להחבר. בשלב מאוחר יותר, הוא עזב את הדת הזאת של סול אינביקטיס, ואימץ את הנצרות, והשאיר את יום ראשון. אז יכול להיות שהמאירי, כשהוא לא רוצה להגיד, לא רוצה לכתוב את שמו של קונסטנטינוס, כדי לא להסתבך עם הנוצרים, אז הוא כותב נבוכד נצר, אבל הוא אומר, צורת השמש הידועה, יכול להיות שהוא שמע על הדבר הזה. במיוחד שבדורות הראשונים של הנוצרים, היה לפעמים בלבול בין עבודת השמש לבין עבודת ישו. מה שמסביר גם בין היתר, מדוע חג המולד נבחר כחג להולדתו של ישו, זה קשור לשמש באיזושהי צורה. טוב, אבל בכל מקרה, הרמב״ם הוא ברור, הוא אומר עבודה, הנצרות, עבודה זרה למהדרין. אגב, זה מאוד מעניין שאותו רמב״ם שאומר שהנצרות היא עבודה זרה בריבוע ולמהדרין, הוא בעצמו זה שכותב בהלכות מלכים שהנצרות מקדמת את ימות המשיח. מקדמת את ההיסטוריה לכיוון ימות המשיח. והוא אומר שם, כי על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. כלומר שהקדוש ברוך הוא משתמש בכל מיני צינורות לקדם את הרעיונות שלו, את העניינים שלו, משתמש גם בנצרות. זה לא הופך את הנצרות למותרת. מה? מבחינת
איסורים למרקין.
משהו כזה, אם אתה רוצה, איסורים למרקין. אפשר גם את זה להגיד. כן, מה אתה אומר? טוב. יום שמתכנסים בו גויים להעמיד להם מלך. ומקריבים ומקלסים לאלוהם, יום חגם הוא. כן, הרי לכבוד ההכתרה של המלך, הם עושים גם כל מיני פולחנים, והרי הוא כשאר חגיהם. אבל, גוי שעושה הוא חג לעצמו, הוא מודה לעבודה זרה שלו ומקלסה ביום שנולד בו, ויום תגלחת זקנו או בלוריתו, ויום שעלה בו מן הים ושיצא מבית האסורים, ויום שעשה בו משתה לבנו וכיוצא באלו, אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד. כן? כלומר, החברים שלו, משפחתו וזה, כל זה מותר, רק איתו באותו יום אסור לעשות מסחר. וכן, יום שימות להם בו מת ויעשו חג, הילולה כזה. אותם העושים אסורים באותו היום. וכל זה כמו, זה לא כמו המלך, המלך זה נוגע לכל. וכל מיטה ששורפים בה כלים ומקטרים כתורת, בידוע שיש בה עבודה זרה. כן, שורפים את הכלים של המת, סימן שיש פה עניין אלילי. אין יום החג אסור אלא לעובדיה בלבד. אבל אותם ששמחים בו ואוכלים ושותים ומשמרים אותו מפני מנהג, או כן, כמו חג המולד של של האירופאים שאינם מאמינים בנצרות, או מפני כבוד המלך, אבל הם אין מודים בו, כלומר לא מאמינים בעבודה זרה, הרי אלו מותרים לשאת ולתת עימם. למרות שזה יום חג וכולם מרגישים וכולי וכולי, אבל להם לא אכפת, זה בכאילו כזה, לכן זה מותר. כן.
מה שהיו נוהגים אצלנו, לשרוף את הכלים של המלך.
המלך זה משהו אחר. לא, לא. זה ששורפים את הכלים של המלך, זה מצד הכבוד למלך. אז עם כבוד. דברים שהם מיוחדים, במיוחד גם שאסור להשתמש בכלים של המלך. אז אם כבר אסור להשתמש, אז תשרוף אותם. דברים שהם מיוחדים למין ממיני עבודה זרה שבאותו מקום. אסור למכור לעובדי אותה עבודה זרה שבאותו מקום לעולם. ודברים שאינם מיוחדים אלא מוכרים אותם סתם. זאת אומרת, יש למשל נרות. עכשיו, הנרות שמשמשים בהם בכנסייה, זה נרות מיוחדים. אם אסור ליהודי לעשות מסחר עם עובדי, עם הנוצרים בנרות האלה. כי הוא ילך בוודאות להשתמש בזה לעבודה זרה. אבל למכור לו סתם נרות, של תאורה, אתה לא חושש שמה הוא יעבוד עם זה עבודה זרה, ואם הוא עבד עבודה זרה, לא נורא. ואם פירש הגוי שהוא קונה אותם לעבודה זרה, אסור למכור לו. כלומר, למרות שזה לא הדבר המיוחד. למשל, נרות תאורה, אבל הוא אומר, לא מצאתי את הנרות הרגילים של הכנסייה, אז אני אסתפק בנרות הרגילים שלך, של בדיקת חמץ. אסור למכור לו, או של חנוכה. אלא אם כן, פסלו מלהקריבו לעבודה זרה, לפי שאין מקריבים חסר לעבודה זרה. למשל, אתה נותן לו, הוא קונה ממך כבש. אתה יודע שהוא הולך להקריב אותו לעבודה זרה. אז אתה, מה שאתה עושה, אתה חותך את האוזן של הכבש, מוכר לו. הרי חסר, הוא לא ייקר במה חסרה להקריב לעבודה זרה, לכן זה מותר. היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינם מיוחדים, כגון לבונה זכה בכלל לבונה שחורה. מוכר הכל בסתם, ואין חוששים שמה ילקט הזקה לבדה לעבודה זרה, וכן כל כך יוצא בזה. אם זה תערובת, אז אתה כבר לא מתחיל לעשות חיפושים. אתה לא בודק לו בציציות. כן, לבונה זקה, מן הסתם משתמשים זה לעבודה זרה, לבונה שחורה, לא.
הרב, מה זה לבונה?
לבונה זה צמח שגדל בערב, במסקט ואומן, באזור תימן שם, וגם בהודו. והוא אחד מסמני הקטורת. כן, מוכרים את זה בצורה של איזה מין גיר לבן, שורפים את זה, זה נותן ריח חבלז. כן? זה גם נמצא בין שתי מערכות לחם הפנים, שמים שני בזיחי לבונה כדי לתת ריח טוב ללחם.
ולבונה זקה זה כאילו
כן, הזקה היא מזוקקת, היא עולה יותר יקר, משתמשים בה רק לעבודה זרה. לבונה שחורה הם לא מביאים, זה לא מכובד בעיניהם. אלא אם כן, הוא יגיד לך במפורש שהוא עושה את זה לעבודה זרה. כשם שאין מוכרין, למשל, מצאו לאחרונה מין מקדש בערד, בחפירות ארכיאולוגיות. אז בדקו, לפי השרידים, מה הקריבו שם. אז בין היתר מצאו שיש שרידי לבונה. וגם עוד משהו שמצאו, שהיו מקריבים קנאביס. כן, מצאו. טוב, כשם שאין מוכרין לעבודה זרה דברים שמחזיקים בהם ידיהם לעבודה זרה, כך אין מוכרים להם דבר שיש בו נזק לרבים. אז פה זה לא קשור לעבודה זרה, אבל הגויים חשודים שהם רוצים, שהם עושים נזק. אז אתה לא מוכר להם כגון דובים ועריות, וכלי זין, וכבלים ושלשלאות. ואין משחיזין להם את הזין. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם יכולים עם זה לעשות הרבה מאוד נזקים, ואז עולה השאלה, האם מותר למדינת ישראל לעשות עסקאות נשק עם כל מיני ארגונים אפלים, ששופכי דמים בכל מיני מקומות בעולם. מדי פעם יש מחאות, אפילו רבנים חתמו נגד הדבר הזה, אבל זה לא כזה פשוט, כי לפעמים אם אתה לא מוכר, אז מישהו אחר ימכור, וזה תהיה השתלטות של גורם עוין, במקום שהם יהיו חברים שלך וכו'. אז ברור, אבל יש מה שנקרא ועדה אתית שבודקת את הדברים האלה, אבל לא תמיד זה מצוי בידי הציבור, ולא תמיד אתה יכול לדעת אם השיקולים היו נכונים. על כל פנים, ברור שהדבר הזה הוא לא פשוט, למכור כלי נשק לגויים זה לא דבר מותר. לפי זה, אם אתה מחזיק בארצות הברית בחנות לנשק, שם כל אחד יכול לקנות איך שבא לו, אז כשאתה בא למכור אקדח למישהו, תשאל אותו, אתה יהודי או גוי? תביא תעודה. אם אתה יהודי, אני מוכר לך. אם אתה גוי, אני לא מוכר לך. כן. אז גם דובים ועריות. טוב, דובים ועריות לקרקס, מן הסתם מותר. או לגן חיות, מן הסתם מותר. הכוונה שהוא משתמש בדובים שלו לשמור על הבית, או להטיל אימה. אז בסדר, אז עדיף למכור לו דובי כזה מפוחלץ. זה כן. אז יש כלבים טורפים, כן? נכון, זה בהחלט בעיה. יש כלבים שאני חושב שאסור אפילו לגדל אותם היום בכמה מדינות. כן, כן. ברור, ההמסטף והדוברמן. כן, בהחלט יש מה לדון, אבל יש גם לפעמים צורכי ביטחון. למשל, יש בסיסים של צהל ששם יש דברים מאוד סודיים, ויש שם כלבים שבאים לשמור, ששומרים על המקום.
אז אם גוי מבקש כלב כזה, תגיד, ולי יש דוברמן, והדוברמנית ילדה עוד כמה כאלה?
אסור לך למכור, כן.
רק בשביל לשמור על הבית שלו.
לא פשוט, לא פשוט. אם יש לך כזה דבר, תבוא לרב, נדבר. בסדר?
בשביל הרעיון רק להבין.
כן, כן.
גם הוא לא אומר, אני עושה איתם מלחמה...
השאלה אם יש לך דרך לבדוק את זה. כן. בקיצור, לא מוכרים להם. וכל שאסור למכור לגוי, אסור למוכרו לישראל החשוד למכור לגוי. וכן אסור למכור כלי נזק לישראל ליסטים. כלומר, הוא יהודי אמנם, אבל הוא מהמאפיה. כן? אתה בדיוק, הוא מתכנן איזה שוט בנק, בדיוק יש לו מעצור בנשק. וואלה, זה לא עובד, יש לך משהו? לא, אתה לא יכול למכור לו. כן? היו ישראל שוכנים בין הגויים, וקרתו להם ברית. מותר למכור כלי זין לעבדי המלך וגיסותיו. מפני שעושים בהם מלחמה עם צרי המדינה להצילה, ונמצאו מגינים עלינו, שהרי אנו שרויים בתוכם. כלומר, הם מגינים גם עלינו, אז ברור שאתה מותר לך למכור את הנשק למלך, שהוא יעשה עם זה מלחמה. עיר שיש בה עבודה זרה, מותר להלך חוצה לה, ואסור להיכנס בתוכה. וואו. אז אסור להיכנס לירושלים. מה? אסור להיכנס לירושלים לפי זה. אם יש עיר שיש בה עבודה זרה, אסור להיכנס לעיר הזאת. אין? מה? מה
אתה אומר? אני רואה שפרש פה שזה למשא ומתן.
נו, אז...
אתה יכול לעשות ביזנס בירושלים.
נכון, אתה לא יכול לעשות ביזנס בירושלים.
כאילו, שלא תיכנס ותעשה ביזנס איתם.
כן, אבל יש לך בעיה, אם כן, בירושלים, מה אתה עושה? היום אנחנו די אנוסים. ההלכה הזאת לא מתקיימת הלכה למעשה. היה חוצה לעבודה זרה, מותר להלך בתוכה. ההולך ממקום למקום, אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודה זרה. במה דברים אמורים, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום. אבל אם יש שם דרך אחרת ונקרא והלך בזו, מותר. אסור לבנות עם הגוי כיפה שמאמינים בה עבודה זרה. כן, תגיד מה, אבל הכיפה עצמה היא לא עבודה זרה, זה רק הבניין. כיפה זה כיפה. כן? גג עגול. כן? הם בונים בניין שם, אתה בונה, זה אסור, האם, אז הכיפה עצמה אסור לבנות אותה, כי היא לכבוד עבודה זרה. כן, כנסיית סן פטרוס ועוד כל מיני דברים. כן, אסור ליהודי למכור את זה, לבנות את זה. ואם עבר הוא בנה, שכרו מותר, אבל בונה הוא לכתחילה הטרקלין או החצר שיש בה אותה כיפה, כי זה לא לכבוד עבודה זרה, זה בשביל המגורים של הכמרים, בשביל המשרדים שלהם, בשביל המוזיאון וכדומה, זה מותר. עיר שיש בה עבודה זרה והיו בה חנויות מאותרות ושאינן מאותרות. כלומר, ביום החג שלהם, הגויים מקשטים את החנויות בפרחים. אז אגב, אפשר לראות את זה גם בחג המולד. כל החנויות מאותרות בעצי השוח. כן? אז המאותרות אסור ליהנות בהן בכל מה שבתוכן. מפני שחזקתן שבגלל עבודה זרה נתעתרו. ושאינן מאותרות, מאותרות בענה. חנויות של עבודה זרה, אסור לסוחרן, מפני שמענה עבודה זרה. כן? כלומר, אם ההכנסות זה לכנסייה, אסור לזכור את המקום. המוכר בית לעבודה זרה. דמיו אסורים בענה, ויוליכם לים המלח. מה פתאום מכרת בית שיעשו ממנו כנסייה? אסור. אבל, עובדי עבודה זרה, או גויים שאנסו ישראל וגזלו ביתו, והאמינו בו עבודה זרה, דמה מותרים. וחוטב ומעלה ברכאות שלהם, כלומר הוא תובע את הכסף, אפילו בבית משפט של הגויים. לקחתם לי את הבית, שלמו. זה משהו אחר, כי זה לא דבר שאתה יזמת. וחלילים של גויים אסור לספוד בהם. מה זה לספוד? פעם, זה, היום זה כמעט ולא מצוי, אבל פעם זה היה יותר מצוי, שהיו עושים הלוויה, היו גם מנגנים בחלילים. חליל זה כלי שמתאים לקינה וכדומה, כמו בהלוויה של ג'ון לנון או דברים כאלה. כן? אז האם מותר לי להשתמש בחליל של גוי? של גוי עובד עבודה זרה הכוונה. אז אסור לספוד בהם. הולכים ליריד של גויים ולוקחים מהם בהמה, עבדים מושפחות בגויותם, ובתים ושדות וכרמים, וחוטב ומעלה בערכאות שלהם, מפני שהוא כמציל מידם. במה דברים אמורים? בלוקח מבעל הבית שלא נותן מכס, אבל לוקח שם מן התגר, אסור, מפני שהוא נותן מכס, והמכס לעבודה זרה. ונמצא זה מענה עבודה זרה. עבר ולקח מן התגר. אם בהמה לקח, מנשר פרסותיה מן הרכובה ולמטה, ואם כסות וכלים לקח, ירכבו, לקח מעות וכלי מתכות, יוליכם לים המלח, לקח עבד, לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, אם העבד הזה נמצא בסכנת חיים, אתה לא מציל אותו. אבל אתה לא גורם לו למות.
למה אתה לא מציל אותו?
כי זה ענה מעבודה זרה.
קנית אותו, אתה רק מציל אותו בשביל...
מה, זה לא בסדר שלקחת, אז מלמדים אותך לא לעשות את זה. כן.
והפרסות לא עובדים, הכוונה רק להולם את הברזלים של הפרסות, או...
לא, כלומר, הם כבר לא אי אפשר להשתמש בהם.
לא,
הרי שהורדת את הפרסה, אז הבהמה הזאת, אמנם היא לא תמות, אבל היא לא יכולה לעשות כלום.
הפרסה הברזל או הפרסה...
לא, הפרסה, הפרסה, העצם. כן. כן, זה נורא אכזרי הדברים האלה. טוב. אבל אין מה לעשות, אנחנו נלחמים בעבודה זרה, כי זה קלקול העולם, אז אנחנו מוכנים לעשות דבר שיש בו קצת צד של קלקול בשביל המטרה הכוללת החיובית. גוי שעשה לבנו או לביתו משתה, אסור ליהנות מסעודתו ואפילו לאכול ולשתות הישראל משלו שם אסור. הועיל ובמסיבת גויים אכלו. מה כל כך נורא? אני מוזמן אצל הגוי לסעודה גדולה. לא מדובר על סעודה עסקית, אני יודע, או ארוחת צהריים או משהו כזה. מדובר שהוא עשה סעודה גדולה, אסור להיות שם. אסור לאכול. למה? כי על ידי זה אתה מתקרב אליהם, ואז בסוף אתה תתחתן עם הבת שלו. וממתי אסור לאכול אצלו? מי שיתחיל לעסוק ולהכין צורכי סעודה, וכל ימי המשתה. ולאחר ימי המשתה 30 יום. ואם עשה הסעודה אחרת מחמת הנישואין, אפילו לאחר 30 יום אסור עד 12 חודש. וכל ההרחקה הזאת, מפני עבודה של כוכבים הוא שנאמר, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך. וזנו בנותיו אחרי אלוהם, והזנו את בניך אחרי אלוהם. לכן אסור לקיים מערכות יחסים כאלה קרובות עם הגויים ביום החתונה שלהם. אז מה, אז לא ללכת לשם בכלל? מותר. רק אל תאכל. תגיד שלום, מזל טוב, ותלך.
כי האוכל כאילו מקרב.
האוכל מקרב. כן, ברור. אם אני מזמין אותך לאכול, אתה מתקרב אליי. כן? בת ישראל. לא תניק את בנה של גויה, מפני שמגדלת בן לעבודה זרה. כלומר, הילד הזה, אתה מגדל. מה הוא יעשה כשהוא יגדול? הוא יעבוד עבודה זרה. ולא תיילד את הגויה. כן? אסור להיות מיילדת לגויה. כן? מה קורה? אם קוראים לך, קוראים לך, כן? את מיילדת, הגויה קוראת לך לילד. אז מה עושים? אבל מיילדת היא בשכר. משום מבין, מקבלים תשלום. מקבלים תשלום, זה מותר. והגויה מיילדת את בת ישראל ומניקה את בנה ברשותה, כדי שלא תארגנו. י' זין. מה?
זה הסיפור על רבי יהודה הנשיא שהחליף את התינוקות.
כן, כן, בדיוק. זה שמה סכנת נפשות. כן.
אז הכוונה שלא תארגנו, הכוונה, נגיד אם אני לא יכולה לצאת חלב, אז שהילד לא ימות?
לא, שהגויה לא תהרוג אותו. כן. כי אנחנו חוששים שגם המיילדת הגויה תהרוג את הוולד. ההולכת לתרפות עבודת כוכבים, אסור לשאת ולתת עמהם. והבאים מותרים. תרפות? תרפות זה שם כינוי לעבודה זרה. כן? מה? כן, כמו טרפים וכדומה. יש כל מיני ביטויים של לג וקלס, אנחנו משתמשים במילים של גנאי. כן? אז ההולכים לתרפות של עבודת כוכבים, אסור לשאת ולתת ממהם, והבאים מותרים. והוא שלא יהיו קשורים זה בזה, שאם היו קשורים, שמה דעתם לחזור. ישראל, ההולכים לתרפות עבודה זרה, בהליכה מותר לשאת ולתת ממהם, שמה יחזור בו. והחזירה אסור, כי למה? כי הוא כבר עשה משהו נורא, שהוא הלך לשם. ישראל מומר, בין בהליכה, בין בחזירה, אסור. ישראל מומר, אנחנו מתייחסים אליו כמו אל גוי, למרות שהוא לא גוי, אבל אנחנו רואים בחומרה את העובדה שהוא מומר. ישראל שהלך ליריד של עבודה זרה. בחזירה אסור לשאת ולתת עמו. שמא עבודה זרה מחר להם שם. ודמי עבודה זרה ביד ישראל אסורים בענה. וביד עובד כוכבים מותרים בענה. ומפני זה נוסעים ונותנים עם הגויים הבא מן היריד ההוא, מן הגוי העובד, הבא מן היריד ההוא, ונוסעים ונותנים עם ישראל הבא מן היריד ההוא. ולא עם ישראל מומר, לא בהליכתו ולא בחזירתו. טוב, אתם רואים שההלכה פה מאוד מחמירה בכל מיני יחסי מסחר עם הגויים, על מנת להרחיק אותנו ממנהגיהם הרעים בעבודה זרה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למשהו יותר כללי, פרק עשירי. אין קורתים ברית לשבעה עממים, כדי שנעשה עמהם שלום ונניח אותם לעבוד עבודה זרה, שנאמר, לא תכרות להם ברית, אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו. כן, כלומר מדובר במלחמת הכנענים. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כן? כי יש הנוסח, כנראה הנכון בדברי הרמב״ם, אין קורטים ברית לעובדי עבודה זרה. בכלל. כלומר, זה לא משנה אם הם שבעה עממים או לא משבעה עממים, אסור לכרות איתם ברית. שנאמר לו, תכרות להם ברית. זה מחלוקת בגמרא במסכת עבודה זרה, בנתנאים. האם האיסור הזה נאמר רק על שבעה עממים או על כל עובדי עבודה זרה? ומכאן הבסיס לשתי הגרסאות ברמב״ם. כן. הרמב״ם בצעירותו סבר כדיה שרק שבעה עממים, אבל כשהוא היה יותר מבוגר, סבר שכדיה בגמרא שזה כל הגויים, וזה מה שהוא כתב כאן, אלא הצנזורה השינתה. בסדר? לכרות ברית, מה פתאום? אתה לא מחויב להם שום דבר. מה? לא, אתה יכול לעשות הסכם שלום, מה שנקרא. שלא... לא, זה לא בדיוק אותו הדבר. ברית זה עם שבועה וכדומה. כן? זה, מה זה אגרות של שלום של יהושע? זה הכוונה שהוא הציע להם לעזוב עבודה זרה. כן, זה בדיוק העניין. הרי הרוצה להשלים ישלים, הכוונה ישלים ויעזוב עבודה זרה.
שבעת עממים אם עובדים את עבודה זרה לא הורגים אותם?
נכון.
שלכאורה זה נראה מהתורה שהורגים אותם...
לא, זה תלוי, זה תלוי. לפני שמתחילה המלחמה, אתה מציע להם לעזוב עבודה זרה ולקבל את השלטון שלך. אם הם מקבלים, אתה לא הורג אף אחד. אם הם לא מקבלים, אתה עושה איתם מלחמה. בסדר? אלא, יחזרו מעבודתם או יהרגו, ואסור לרחם עליהם, שנאמר, ולא תכונם. לפיכך, אם ראה אחד מהם עובד, או תובע בנהר, לא יעלנו. ראו נטוי למות, לא יצילנו. אבל לאבדו בידו או לא דחפו לבור וכיוצא בזה, אסור. מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. כיוון שהוא לא עושה מלחמה, אז אתה לא תוקף אותו ולא הורג אותו. כן.
איך הרמב״ם כתב את זה אם הוא היה בכלל רופא של גויים?
בכסף.
בכסף, אבל זה הוציא אותם.
בכסף מותר.
בכסף מותר? הם לא היו עובדי עבודה זרה, הם היו מוסלמים.
חוץ מזה, אבל כן, הם היו מוסלמים. אני אומר גם, הוא מן הסתם ריפא גם נוצרי. אגב, מעניין שבאותם הימים שהרמב״ם היה הרופא של סלאח א-דין במצרים, באותו זמן היה אצל הצלבנים בארץ ישראל המלך ריצ'רד לב-ארי מאנגליה. והוא היה חולה, אומרים שהוא פנה אל הרמב״ם שיבוא לרפא אותו. ושהרמב״ם סירב. לא, לא היה לך פייפן בכלל. חוץ מזה אפשר להבין שהרמב״ם לא היה לו עניין לחצות את הקווים, לרפא את האויב של המלך שאצלו הוא עובד. זה לא שייך. כן. יש בכלל שאלה, הרי סלאח א-דין, כשהוא כבש את ארץ ישראל, אז היה קרב של כפר חיטין, ואחרי זה הוא היה בטבריה. לא ברור האם הוא בא עם הרופא שלו או לא. כן? האם הרמב״ם היה שם בקרב או לא. אין לנו תיעוד. יכול להיות שהוא לקח אותו גם כן למלחמה. כן. כפר חיטין בכלל זה... זה היה בעצם הקרב הגדול שבו הממלכה הצלבנית כמעט הלכה לאיבוד, כמעט כולה. ואחר כך הם התרכזו רק באקו, באקו ועתלית. כן, יש עד היום הזה, במערת המכפלה באוהל יצחק, על הקיר תלוי הכידון של סלאח א-דין, מכפר חיטין, מהקרב ההוא. כן. זה היה אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, זה היה מאוד משמעותי הקרב הזה. טוב, זה ליד קיבוץ לוי בדרך לטבריה. כשיורדים מקיבוץ לוי לטבריה, שם זה האזור שבו זה קרה. טוב, מפני שאינו עושה עמנו מלחמה, במה דברים אמורים? בשבעה עממים, אבל המוסרים והמינים והמשומדים, כן, זה הגרסה הנכונה. מישראל, מצווה לאבדם בידו ולהורידם לבאר שחת. מפני שהם מצירים לישראל ומסירים את העם אחרי השם, כצדוק וביתו זה תלמידיהם, שם רשעים ירכב. כלומר, יש משהו יותר חמור מגוי. גוי אתה לא מציל, אבל אתה לא הורג. לצהל המינים והפיקורסים וזה, אתה גם הורג אותם. אה?
כן, אה, יפה.
ישו הנוצרי, זה הורגים אותם. למה? הם מסיתים את עם ישראל לעבודה זרה, ולכן הורגים אותם. אוקיי? אז למה הרבנים לא מאמנים את התלמידים שלהם להרוג את כל המסיתים וכדומה? טוב, זה נאמר במצב של מייסדי הכתות האלה. כן, כך כותב הרמב״ם בהלכות ממרים, שכל זה נאמר על המייסדים, אבל אלה שנמשכו אחריהם, הם ובניהם ותלמידיהם, אז יש מצווה לקרב אותם באהבה. כן, כי הם לא אשמים, הם כמו אנוסים. זה הבסיס לכל הדין של תינוק שנשבע בימינו. כן. מכאן אתה למד שאסור לרפות גויים, אפילו בשכר, ואם היה מתיירא מהם, או שהיה חושש משהו מעבר, מרפא בשכר, אבל בחינם אסור. וגר תושב, הועיל, ואתה מצווה להחיותו. כאן יש לנו פה סוג אחר של אדם שהוא לא יהודי, אז לא רק שאתה צריך, אסור לך להרוג אותו, אלא אתה גם חייב להציל אותו. כן? ואתה מצווה להחיותו, מרפאים אותו בחינם. כן, המושג גר תושב זה מעמד, לפי הרמב״ם, בכל העולם כולו. כל העולם כולו. אז למה נקרא גר תושב? שמותר להושיבו בארץ ישראל. בסדר? אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל. ובסוריה מוכרים להם בתים, אבל לא שדות. טוב, אז יש פה שאלה גדולה. היה פעם איזה רב אחד במדינת ישראל שאמר לא למכור בתים לערבים. אז הוא, כל התקשורת כולה יצאה נגדו. כולל רבנים.
זה הלכה ממש, לא?
כן. אז אחד מהרבנים שכתב נגדו אמר, כי התוספות חושבים אחרת. אבל הבעיה היא שהשולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם. אז מה, אז השולחן ערוך לא בסדר? דבר נוסף, ברור, יש פוסקים, ויש לזה בסיס, שאומרים שכל האיסור הזה נאמר רק על גוי שעובד עבודה זרה. המוסלמים לא עובדים עבודה זרה, לפי זה יהיה מותר, אבל זה תלוי. אם זה משהו נקודתי, אז יש מקום להתיר. אם מדובר במדיניות של השתלטות על שכונות שלמות על מנת לנשל משם את היהודים, יהיה אסור. ומזכירים להם בתים בארץ ישראל, ובלבד שלא יעשו שכונה. זאת אומרת שהם הופכים לאיזה משהו, איזה טריטוריה עצמאית. ואין שכונה פחות משלושה. ואין מזכירים להם שדות. ובסוריה מזכירים להם שדות, ומפני מה יחמירו בשדה? מפני שיש בה שתיים. מפקיע מן המעשרות, ונותן להם חנייה בקרקע. ומותר למכור להם בתים ושדות בחוץ לארץ, מפני שאינה ארצנו. אף במקום שהתירו להזכיר, לא לבית דירה התירו, מפני שהוא מכניס לתוך העבודה זרה, שבנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך. יש בעיה, הרבה פעמים יש עובדים זרים שמטפלים בזקנים סיעודיים במדינת ישראל. פעמים רבות הם מביאים גם את העבודה זרה שלהם לתוך הבתים. כן? וזה צריך להיות ער לדבר הזה, מי שיש אצלו עובד או עובדת זרה או עובד זר, שידאג שלא יכניס את הפסלונים שלו ואת כל הסמלי עבודה זרה שלו לתוך הבית. כן. ונאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך. אבל מזכיר להם בתים, לעשותם אוצר, אוצר הכוונה מחסן, ואין מוכרים להם פירות ותבואה וכיוצא בהם המחובר לקרקע, אבל מוכר הוא מי שיקוץ. כלומר, אחרי שקצרת, מותר. או מוכר לא על מנת לקוץ וקוצץ. ומפני מה הם מוכרים להם, שנאמר, ולא תחונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. כלומר, הביטוי לא תחונם, יש לו גם משמעות של נתינת חן, או לרחם עליהם, וגם משמעות של חנייה, שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתם, ישיבת ארעי. וכן, אסור לספר בשבחם. ואפילו לומר, כמה נאה גוי זה בצורתו. קל וחומר שיספר בשבח מעשיו ושיחבב דבר מדבריהם שנאמר ולא תכונם. ולא להם חן בעיניך, מפני שגורם לדבק עמו וללמוד מעשיו הרעים. ואסור לתת להם מתנה. עכשיו, צריך להבין משהו. איך אפשר להגיד על משהו שגוי עשה והוא נאה שהוא לא נאה? מה, אתה רואה יצירה של רמברנד. אז מה, לא תגיד שזה יפה. זה רמברנד עשה את זה. הוא גוי. כן? ובכלל, יש גוי שעשה משהו נאה. אז מה, תגיד, הוא לא נאה? אלא, השולחן ערוך כותב דבר מאוד חשוב. הוא אומר, אם כוונתו להודות לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, מותר. בעצם הכל מותר ברגע שאתה מייחס את זה לריבונו של עולם. ואסור לתת להם מתנת חינם, אבל נותנו לגר תושב, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה, והאכלה, או מכור לנוכרי, במחירה, ולא בנתינה, כלומר, הנוכרי שעובד עבודה זרה, זה במחירה, לגר תושב, אפילו במתנה. טוב, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל. מפני דרכי שלום. כלומר, יש לך צדקה לחלק, יש עניים גויים, יש עניים ישראל, תן לכולם. ואין ממחים בידי עניי גויים בלקט, שכחה ופאה, מפני דרכי שלום. ושואלים בשלומם, ואפילו ביום חגה, מפני דרכי שלום. ואין כופלין להם שלום לעולם, כי זה כבר מיותר. ולא ייכנס לביתו של גוי ביום חגו לתת לו שלום. מצאו בשוק, נותן לו בשלום, בשפה רפה ובכובד ראש. אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין הגויים, או שיד הגויים תקיפה על ישראל. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, אסור לנו להניח עבודה זרה, עובדי עבודה זרה בתוכנו, בינינו, ואפילו יושב ישיבת הרי, או עובר ממקום למקום בסחורה, לא יעבור בארצנו, אלא עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח. שנאמר, לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה. אז פה יש הערה שהרעבד אומר שלא מצאנו מקור לדבר הזה. טוב, כנראה יש מקורות, מחילתא דרשב"י, שהרעבד לא ראה. ואם קיבל עליו שבע מצוות, הרי זה גר תושב, ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שיובל נוהג, אבל בזמן היובל הם מקבלים אלא גר צדק בלבד, שלא בזמן היובל הם מקבלים אלא גר צדק בלבד, אבל כל פנים, יש בזמן שיד ישראל תקיפה, אנחנו לא משלימים עם המציאות של עובדי עבודה זרה בתוכנו. טוב, שלום.